יש לנו פה מאמר קצר יחסית שהרבי אמר אותו בעשרה בטבת, עשרה בטבת אף של המתחת. אנחנו קרובים מאוד לעשרה בטבת, כן? סוף השבוע,
יום שישי.
יום שישי, כן. מה? המאמר הזה נאמר בחדר של הרבי, היה בתקופה של תף של המתחת, היה תקופה שהרבי היה מדבר מתוך החדר והיה אחרי התקף לב, וזה אחד המאמרים הקצרים שנאמרו באותו יום. המאמר פותח בפסוק שמופיע בפרשת ויחי, זה הפרשה שאנחנו נקרא שבוע הבא. בפרשת ויחי אנחנו מוצאים את הברכות שיעקב אבינו נתן לבנים שלו, ולכל בן הוא אמר את מה שהיה מתאים לו. אנחנו יודעים שהתורה היא לא רק ספר היסטוריה, היא לא רק ספר סיפורים לספר לנו מה היה בעבר, אלא התורה היא ספר חי, ספר עכשווי, ספר נצחי. ומילא כל מה שנאמר אז באותו מעמד לבני יעקב, יש לו בהחלט מסר ושייכות לכל יהודי עד היום הזה. אנחנו נראה כאן את התכנים המיוחדים שאנחנו יכולים ללמוד מתוך הפסוקים שנאמרו על ידי יעקב אבינו לבניו. הפסוק אמנם, המאמר פותח אמנם באמירה ליהודה, ואנחנו נראה בו בהמשך גם כן את המשמעות הרוחנית של ראובן ושל שמעון. אז המאמר פותח בפסוק שאומר יהודה, אתה יודוך אחיך. עצם הביטוי מראה לנו שיש ליהודה שייכות עם האחים שלו. יודוך אחיך, דהיינו האחים שלך יודו לך. אז כדי להבין את התוכן הרוחני, המסר מיהודה, אנחנו צריכים קודם כל להכיר ולדעת מי הם האחים שלו. כי הרי יעקב אומר ליהודה, יודוך אחיך. אז לכן אנחנו נלמד גם מה המשמעות של האחים של יהודה. הוא מבאר כבוד קדושת אדמור הזקן בתורה אור, ריש פרשתנו, בספר תורה אור, בתחילת פרשת ויחי, יש מאמר של אדמור הזקן עם אותו פתיח, יהודה, אתה יודוך אחיך. ושם הוא אומר, שאם אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של יהודה, אנחנו צריכים ללכת אחורה כמה פרשיות. צריכים ללכת לפרשת ויצא, ששם מסופר על הלידה של הבנים של יעקב, כמובן מסופר גם על לידת יהודה, ושם בתורה כתוב כל אחד מהבנים שהוא נקרא בשם מסוים, מה הסיבה שקראו לו בשם הזה. אז מה התוכן של השם יהודה, אנחנו צריכים להסתכל בפרשת ויצא, להבין מה עניינו של יהודה. אז שם כתוב, אדמור זקן מביא בתורה אור, שכתוב בפרשת ויצא, שיהודה הוא על שם הפעם עודה את הוויה. לאה, היא הייתה אמא של יהודה, כשנולד יהודה, היא אמרה, הפעם אני אומרת לקדוש ברוך הוא תודה. למה היה תודה מיוחדת כשנולד יהודה? אז החשבון הוא פשוט, כתוב רש"י מביא שם, שהאימהות היו נביאות, הם ידעו שבסך הכל יהיה ליעקב 12 שבטים. איך בדיוק תהיה החלוקה לא היה ברור. אבל בחשבון פשוט, שאם יש לו 12 שבטים ויש לו 4 נשים, אז כל אחת תהיה לה 3 מינימום, זה היה החשבון שלהם. וברגע שלאה ילדה את ראובן ושמעון ולוי, היא אמרה, טוב, זה החלק המכסה שלי. ברגע שילדה את יהודה, היא הבינה שהיא כבר חורגת מהמכסה הטבעית, והיא מקבלת משהו ספר. אז היא אמרה, פעם עודה את הוויה. זו היה אמירה שאמרה לאה כשנולד יהודה. אז זה ההתייחסות לתודה שלאה אמרה ספציפית ללידה של הבן הרביעי. אבל אם אנחנו לוקחים את הסיפור כמסר נצחי ליהודי בכל הדורות, אז יהודי היום מתבונן בשם יהודה ואומר מה אני כיהודי לוקח מהמשמעות של יהודה, הפעם מודה את השם, זה כל יהודי ויהודי, הוא צריך להיות יהודה, הוא צריך להיות כמו לאה שאמרה הפעם מודה את השם, ובחינת הודיה שבכללות נשמות ישראל. אצל כל יהודי, כאילו נאמר, שתול ב-DNA של הנשמה שלו, אצל כל יהודי שתול, העניין הפנימי הזה שהוא מודה לקדוש ברוך הוא. במהות שלו, יהודי אומר כל הזמן תודה לקדוש ברוך הוא. הוא מודה במובן שהוא מודה בקיומו, והוא מודה כאן במובן שהוא פשוט אומר תודה. אחרי שאנחנו יודעים שזה עניינו של יהודה, נחזור לדברי יעקב בפרשת ויחי, ואומר יהודה, אתה יודוך אחיך. מה הכוונה בדברים האלה? כדי לגלות את היהודה של כל אחד, כדי לגלות איך שכל יהודי בנשמה שלו הוא מודה לקדוש ברוך הוא, צריך ללכת ולראות מהי העבודת השם המיוחדת באחים של יהודה. דהיינו, אדם צריך לעבור את התחנות הקודמות. הוא צריך לעבור את התחנה של ראובן, תחנה של שמעון, תחנה של לוי. אחרי שהוא יעבור את שלושת העניינים של שלושת הבנים הראשונים, אז הוא יגיע ליהודה, הפעם מודה את השם. עכשיו אתה תוכל לגלות את התודה שלך לקדוש ברוך הוא. בפשטות זה אחיך, כשיהודה נולד לא היה לו עוד אחים. בפשט שאנחנו מסתכלים, כשלאה אמרה הפעם מודה את השם, ואני מחבר את זה לדברי יעקב כעבור שנים יודוך אחיך, אז אני מחבר את שני הדברים יחד, אני אומר מי היו האחים שלו באותו זמן כשלאה אמרה הפעם מודה את השם, ראובן, שמעון ולוי. ואז היא אמרה, הפעם מודה את השם. זאת אומרת שמבחינה רוחנית, העיקר שדורש כהכנה להפעם מודה את השם, ראובן, שמעון ולוי. בכדי שהודיה זו תהיה בהתגלות, הוא על ידי אחיך. ראובן, שמעון ולוי, האחים של יהודה שנולדו לפניו. הם נולדו לפניו, בגשמיות. האחים שבאו אחר כך הם גם האחים שלו. אבל הם לא הקדמה הכרחית לדרגתו. אחרי יהודה יבוא גם עוד אח ועוד אח. אבל ההקדמה ההכרחית ליהודה עוברת דרך ראובן, שמעון ולוי. וזהו יודוך אחיך, זה הכוונה בדברי יעקב, יודוך אחיך, שאחיך, מי הם אחיך? ראובן, שמעון ולוי, הם הגורמים ומביאים בחינת ההודיה דיהודה. שתהיה בהתגלות. כל יהודי יש לו בנשמה שלו את התודה לקדוש ברוך הוא באופן טבעי ותמידי. אבל מי בעצם מגלה את זה? מי מביא את זה? מי מוריד את זה להתממשות ובגילוי? זה ראובן, שמעון ולוי. אז אנחנו צריכים לדעת מה זה ראובן מבחינה רוחנית, מה זה שמעון, מה זה לוי, ואז נראה מה זה יהודה. הוא מבאר שם, מסביר האדמור הזקן בתורה אור, שראובן ושמעון, מה עבודת השם שמתבטאת בתוכן אישיות ראובן ושמעון, הוא עניין בית פרשיות לקריאת שמה. פרשה ראשונה של קריאת שמה זה ראובן. פרשה שנייה של קריאת שמה זה שמעון. ולוי הוא עניין אמת ויציב של אחרי קריאת שמה. חגי עצמה יש את הקטע שהוא פתיח לברכה שבא חגי עצמה, גאל ישראל, אז יש מיד חגי עצמה אמת ויציב ונכון וכולי, זה עניינו של לוי. ואם אתה עובר את הסדר הזה, את הפרשיות של קריאת עצמה ואמת ויציב, אז אתה מגיע ל-18. 18 זה יהודה. למה 18 זה יהודה? כי ב-18 זה העמידה שיהודי עומד ומתפלל בלחש לא כמו כל שאר התפילה. זה אומר שהוא עומד בהתבטלות שבא לידי ביטוי באופן ממשי יותר משאר התפילה. הוא לא מביע את קולו והכל בשקט ולחץ. זאת אומרת, הוא בטל לגמרי בזמן תפילת 18. זה מבטא את המושג של הודיה. עכשיו אני מודה מלשון תודה, וגם מלשון מודה מתבטל. כמו שמופיע הרבה פעמים הדוגמה, שיש ויכוח לפעמים בין שניים, אז אחד אומר לשני, אתה יודע מה? אני מודה
שאתה
צודק. פירושו, אני מבטל את דעתי מפני דעתך. אז המילה עודה יכול להיות גם במובן של ביטול, מתבטל אליך. אז ה-18 זה העניין של ההודעה והביטול. כמו שמסיים, ועל ידי זה באים אחר כך ל-18, בחינת ההודעה והביטול זה בחינת יהודה. יהודה מבטא גם ביטול וגם תודה. אז פה אנחנו יודעים עד כאן את המסגרת. המסגרת בנויה מתהליך של שתי ברכות של קריאת שמע, אמת ויציב, ואז מגיעים ל-18. עכשיו, שתי פרשיות של קריאת שמע, כן. עכשיו אנחנו צריכים להוריד את זה להבנה מהי העבודה המיוחדת שבאה לידי ביטוי, ומה זה קשור לראובן, מה הפרשה הראשונה קשורה לראובן, מה הפרשה השנייה קשורה לשמעון, איפה לוי נמצא באמת ויציב, מה, איך העסק עובד. והעניין הוא, כמבואה בתורה אור שם, אז אדמו"ר הזקן בספר תורה אור מסביר גם כן את הסדר של שלושת האחים שבאים לפני יהודה, מה העניינה. זאת אומרת ככה, כמו שכשדיברנו על יהודה, חזרנו לפרשת ויצא, ובראינו מה הסיבה שהוא נקרא בשם הזה, יהודה, כי הפעם מודה את השם, בוא נראה את האחים שקדמו ליהודה. ראובן, למה קראו לו ראובן? הסיבה למה קראו לו ראובן מבטאת את התוכן של עבודתו המיוחדת של ראובן, אותו דבר שמעון, אותו דבר לוי. ומזה נבין איפה בחיים שלנו נמצא ראובן, שמעון ולוי. זה אומר ככה, והנה ראובן הוא על שם כי ראה. הסיבה למה לראובן קראו ראובן זה מלשון ראייה. כי כתוב שם כי ראה השם, ככה אמרה לאה, כי ראה השם בעוני כי אתה יהבני אישי. זאת אומרת, אפילו אם לא ניכנס כרגע לסיפור בדיוק מה היא אמרה, מה ראה, אבל עצם העניין שהיא קראה לו ראובן, המילה ראובן זה משורש המילה ראייה, כי ראה השם. שמעון, מה הסיבה של שמעון קראו שמעון? מה אנחנו שומעים במילה שמעון?
שמיעה.
אם בראובן זה ראייה, אז בשמעון זה שמיעה. על שם כי שמע. כי שמע, ככה גם כתוב בפסוק. זאת אומרת, בעבודת השם, ההבדל בין ראובן לשמעון, זה ההבדל בין ראייה לשמיעה. מה הפירוש, מה זה ראייה בעבודת השם, ומה זה שמיעה בעבודת השם? אז הוא אומר שראייה זה דרגה הרבה יותר גבוהה משמיעה. ועל פי זה גם נבין למה ראובן זה פרשה ראשונה של קריאת שמע, ושמעון זה פרשה שנייה, כי גם הפרשה הראשונה זה רמה הרבה יותר גבוהה מפרשה שנייה. נראה מיד במה זה בא לידי ביטוי בפסוקים של הפרשה, ולמה זה קשור לראייה וזה קשור לשמיעה. זאת אומרת ככה. בעניינם בעבודת השם בכל אחד ואחד מישראל. איפה זה בא לידי ביטוי בעבודת השם של כל יהודי? בחינת ראובנו, מה זה ראובן? שעבודתו לקונו היא לא מבחינת השגה לבד. ראובן, כשהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אז עבודת השם שלו היא לא רק באופן שהוא משיג. מה שאני מבין, זה מה שאני עושה. כמה שאני מבין, ככה אני עושה. אצל ראובן זה הרבה יותר מזה. אל כי אם בבחינת ראייה. אצל ראובן, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, וככה אצל כל יהודי שמבטא את הראובן בנשמה שלו, הוא רואה את הדברים. ראייה, מה ראייה מבטאת? ראייה מבטאת קשר עמוק, הרבה יותר מהבנה. כי כשאדם רואה משהו, לא תמיד יכול להסביר מה הוא רואה. לא יכול להסביר איך הדבר קורה. אבל לא, אני לא יודע, אני רואה. אני רואה את הדבר כך וכך. היה הרבה פעמים ששמעו אצל הרבי שהוא מדבר על דברים מסוימים, זה היה במיוחד גם במשפט הספרים, זה היה הרבי התבטא כך. אני רואה, באופן מוחשי אני רואה שכך וכך קורה. אני רואה. אתה לא מסתכל מסביב ורואה את המראה בעיניים גשמיות, אבל יש מושג שאתה רואה את הדברים, זאת אומרת, הם כל כך ברורים לך, כל כך ודאים אצלך, כל כך חד משמעיים שלא יכול להיות בזה ספק, עד כדי שאתה אומר, אני פשוט רואה. רואה את זה בצורה ברורה.
בעיניים הגשמיות או בעיני רוחך?
יש ראייה בעיני רוחך שיופכת להיות אצלך מוחשית, כמו שאתה תופס משהו שהולך ליפול. הוא לא נפל עדיין, אבל אתה כבר... מה קפצת? הוא עוד לא נפל. אני רואה שהוא נפל. אני תופס אותו כי אני רואה שהוא נפל. אבל למרות שהוא לא נפל, אבל אתה... בראייה השכלית שלך, רואה את זה עד כדי מוחשיות שאתה מתייחס לדבר ככה. אז יש ככה אותו דבר, ראייה של דברים שהם לא חייבים להיות קרובים בכמה סנטימטרים לידך, אלא יש גם ראייה שהיא מבחינה רוחנית, אבל היא כל כך מוחשית אצלך שאתה אומר, אני רואה את הדברים, אני אולי לא יכול להסביר את זה בהיגיון ובשכל, כי זה למעלה מטעם הדעת, אבל זה ראייה. אז ראובן מבטא בעבודת השם שעבודתו לקונו היא לא בבחינת השגה לבד, העבודה שלו לקדוש ברוך הוא, עבודת השם שלו היא לא רק בגלל וכמה שהוא משיג, כי מבחינת ראייה. דיין ואינו, אומר את זה בעוד כמה משפטים, שההתאמתות שלו באלוקות, זה שאלוקות אצלו זה דבר אמיתי, ודבר ודאי, היא בוודאות הכי גדולה. כי דבר שאתה שומע ומבין בשכל, אז יכול לאמר עליו המשפט עד שלא יוכח אחרת. כי מישהו יוכיח לך בשכל אחרת, אז הוא יערר לך את הביטחון בוודאות שלך בדבר. אבל אם אתה רואה בעיניך, או ראית בעיניך משהו, אז לא שייך שמשהו יתערר אצלך בוודאות של הדבר, כי אתה ראית את הדבר. זה לא נבנה על השערה או על הסתברות, זה דבר שהוא אצלך ודאי. אז יש אצל יהודי שההכרה באלוקות אצלו בצורה כל כך חזקה, בדוגמת אדם שרואה איזה דבר. שאין שייך שיהיה אצלו שום ספק בזה, מכיוון שהוא עצמו ראה את הדבר. זה בגשמיות ככה. על דרך זה הוא בעבודת השם. אותו דבר, בעבודת השם יש גם כן רמה כזו של הכרה, שיהודי יכול להגיע לרמה כזו בהכרה באמת אלוקית, שההתבוננות שלו הוא בפרט בעניין דהשגחה פרטית, שאדם מתבונן בהשגחה פרטית, הוא מביא למטה בהערה שהתבוננות בהשגחה פרטית היא התבוננות מאוד קרובה לעולם שלנו. כי אם תבוא לבן אדם ותגיד לו, תתבונן עכשיו השולחן הזה, עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה אותו מעין ליש. אני יכול להתבונן בזה ויש לזה משלים ודוגמאות, אבל בכל אופן אתה לא רואה את העין ולא רואה את המעבר שלו ליש. אתה רק יכול להבין את הדבר הזה. או לקלוט על מה מדובר. או שאומרים ליהודי, תתבונן, ובוא תראה השגחה פרטית. בוא תראה השגחה פרטית איך שדבר א' קורה ככה, בוא תראה בהשגחה פרטית איך דברים קורים. אז אתה פתאום רואה בצורה מוחשית דברים שהם... אתה פשוט רואה במוחש שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים בצורה מאוד מאוד מיוחדת. כן?
ראייה זה אמונה?
ראייה זה אמונה... קשור לאותו משפחה, כן. בהחלט, רק ראייה זה, האמונה היא עוד יותר עוצמתית עד כדי מצב של ראייה. אז בהשגחה פרטית אפשר לראות דברים, אז בינם שמתחיל לראות איך שהדברים פשוט מסתדרים בצורה מדהימה, והוא רואה עוד הפעם ועוד הפעם, אז אצלו ברור שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, וכל מה שקורה זה ברור ככה בהשגחה פרטית. אז לפעמים אתה לא מבין את ההשגחה שבדבר, לפעמים אתה כן מבין את ההשגחה שבדבר, אבל זה אצלך ברור שהכל בהשגחה פרטית. אז בעבודת השם, כשאדם מתבונן בכלל בעניינים של, של גדלות השם, או בפרט אם הוא מתבונן בעניין של השגחה פרטית, היא באופן די הסתכלות. הוא מתבונן לא רק בעניין של היגיון, אלא אני מסתכל, אני מסתכל בראשה, אני פשוט רואה את זה, אתה רואה את זה בצורה שאתה חי את זה, וזה ודאי אצלך בצורה הכי חזקה, שהעניין מתעמת אצלו כאילו הוא רואה בראייה חושית ממש. זה כל כך ודאי אצלך וברור אצלך, כמו שאתה רואה שיש פה שולחן, אתה רואה שהעניינים מתנהלים מלמעלה בצורה ברורה. ומראייה זו הוא בא לבחינת אהבת השם. ואז יהודי מגיע לאהבת השם, הוא מגיע לגילוי של אהבה לקדוש ברוך הוא. אם אהבת השם שלך היא בגלל שאתה רואה, מה פה שהוא רואה? אתה מתבונן עד כדי שזה נהיה אצלך מאוד מאוד מוחשי, אז אהבת השם שלך היא בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה מתאים לראובן. למה? כי כשמסתכלים בפרשת ויצא, למה לראובן קראו ראובן, אז שם מתחבר הראייה לאהבה. כי הפסוק אומר, כי ראה השם בעוניי, כי אתה יהבני אישי. זאת אומרת, לאה אומרת שהקדוש ברוך הוא ראה במצוקה שלי, ועכשיו זה יגרום שהבעל שלי יאהב אותי, כשנולד הבן הראשון. רואים שראובן ירד לעולם, מה הוא מבטא, וזה מתבטא בשם שלו, מה מבטא? ראייה שגורמת לאהבה. וזה בעבודת השם של כל אחד אותו הדבר, שאצלו ההתבוננות באלוקות היא בצורה כזו עד כדי שזה כמו ראייה מוחשית אצלו, ומזה הוא מגיע לאהבת השם. כמו שכתוב גבי קריאת שם ראובן, כמו שבאמת זה מה שכתוב בפסוק, כי ראה כי אתה יאהבני. והוא עניין פרשה ראשונה בקריאת שמה, זה קשור לפרשה הראשונה, כי בפרשה הראשונה של קריאת שמה הכותרת שלה זה ואהבת את אהבה אלוקי השם, כי זה אהבת השם שנולדה מראייה. אז זה העבודה שבאה לידי ביטוי בראובן. זה ראובן. ראובן במילה אחת, להכיר באלוקות ברמה של ראייה, ולהוביל אותך מזה לאהבת השם עוצמתית. זה ראובן. ובחינת שמעון, שמעון בא אחרי ראובן, שמעון זה כבר דרגה אחרת, פחות מראובן. מה זה שמעון? על שמעון כתוב הבנו קודם, שמה הסיבה של שמעון קראו שמעון? שמעון זה מלשון שמיעה, כי שמע השם. שהעבודה שלו היא בבחינת שמיעה והשגה לבד, ולא בבחינת ראייה. שמעון זה עבודת השם, שיהודי נמצא במצב שהוא גם כן מכיר בהנהגה האלוקית, הוא גם כן מכיר בהשגחה פרטית, הוא מכיר בכל הנקודות שדיברנו קודם, אבל זה אצלו לא מוחשי והתאמת אצלו ברמה של ראייה, אלא אצלו זה ברמה של שמיעה. שמיעה זה כמו שאומרים, שמעתי על זה, מה אמרו שמעתי? שמנתי, שמעתי, הבנתי, עסקתי, קלטתי, לא ראייה, זה רמה של שמיעה. ומכיוון שאז הוא עדיין מבחינת ריחוק, מכיוון שכשאתה ברמה של שמיעה, אתה עדיין רחוק מהדבר. בדוגמת אדם השומע איזה דבר שמספרים לו, אבל הוא עצמו לא ראה, כמו שמספרים לך משהו, ואתה שמעת, אתה מעצמך לא ראית. אז אם שמעת על זה ולא ראית, פירושו שהדבר הזה נמצא רחוק ממך. לא ראיתי את זה בעצמי, זה שמעתי בדיוק, כמו עד שמספר על דבר שהוא שמע, אז הדיין שומע מהעד את המקרה, אז לא שהוא בעצמו היה במקום, הוא יודע שזה ככה, הוא מאמין לו, אבל זה ברמה יותר רחוקה מאשר ראייה. יש מעלה גדולה בשמעון שאין אותה בראובן. המעלה היא כשאתה שומע ומבין, מבין טוב את הדבר בשכל, אז גם הפנימיות שלך והרגשות שלך והכוחות הפנימיים שלך שותפים לעניין. כשאתה רואה משהו, אתה יכול להתווכח, ראיתי, אבל לא תמיד אתה באמת מתחבר בהרגשה הפנימית שלך על הדבר, כי אתה לא מבין מה קורה פה. אתה רואה ואתה עומד משתומם. אז הראייה גורמת לך להתבטל לדבר, כמו שאומרים להרים ידיים, ראיתי וזהו, אבל אני עדיין לא בתוך זה. לפעמים יש מעלה דווקא בשמיעה, שם מדובר בהשגה או ראייה, כן? פה שמיעה זה, יש לזה מעלה מסוימת, חסר לו את העוצמת הוודאות של הראייה, אבל יש לו את המעלה שאתה מבין את הדבר, והפנמת את הדבר, וזה חדר לתוך הרגשות שלך, לתוך השכל שלך, אתה יכול גם להעביר את זה הלאה. אדם שלא מבין והוא רק רע, קשה לו גם להעביר הלאה, כי מה תעביר? אתה לא יכול להסביר שום דבר.
זה כמו שמסתכלים על השמיים ומרגישים, או על הים ומרגישים איזה...
אז במילא יוצא שאצל שמעון, שזה מלשון שמיעה, שזה נמצא מרחוק, לכן אצלו העבודה בקו העירה. לכן אצל שמעון זה לא בקו האהבה, אצל שמעון זה בקו העירה. מה ההבדל בין אהבה לעירה? כשאתה פוחד, עירה... זה מביא אותך לקיבוץ, לריחוק. כשאתה אוהב מישהו, אתה רוצה לחבק אותו. כשאתה פוחד ממישהו, אתה נרתע לאחורך והולך הצידה. אני חושב שראייה זה ביטוי של קירוב, אהבה, ושמיעה מרחוק זה ביטוי של עירה. זה בדיוק ביטוי הפוך. לכן זה קשור לפרשה השנייה של קריאת שמע. והוא עניין פרשה שנייה דקריאת שמו. למה שמעון קשור לפרשה השנייה? כי בפרשה השנייה של קריאת שמו אנחנו רואים איך זה נפתח, באיזה מילים, והיה עם שמוע תשמעו. זאת אומרת, הפרשה השנייה מתחילה בשמיעה, שזה שמעון. ומה המסר ומה הדרישה שכתוב בהמשך? ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, ישמרו. מה זה ישמרו? המילה ישמרו זה מלשון עירת. אתה צריך, יהיה לך עירת שמיים, תשמר, תיזהר, פן אם לא תשמע מה יהיה, זה מביא אותך יותר לעירה. פרשה ראשונה, המסר הוא בעיקר ואהבת. לכן בפרשה ראשונה, אין לך פסוקים שמבטאים את העונשים, מה יקרה אם חלילה לא תשמע. כי בפרשה הראשונה אין אופציה כזו שלא תשמע. אתה חלק מזה, אתה ראית, אתה בתוך זה, אתה אוהב. פרשה שנייה אבל, שזה רמה של שמוע, תשמעו, רמה של שמיעה, אז הגישה שלך לדבר זה גישה של עירה, ישמרו לכם, אז גם מדברים אותך בסגנון של מה יקרה אם לא תשמע, מצד שני גם אומרים לך מה תרוויח אם כן תשמע. ומכיוון שעניין האלוקות אצלו הוא רק בבחינת שמיעה, אם שמוע תשמעו, לכן צריכה להיות עבודתו בקו העירה, ישמרו לכם. זאת אומרת, יש לנו פה את ראובן ושמעון, שזה בעצם כנגד שתי הגישות בעבודת השם, ושתיהם נחוצים, ושניהם צריכים להיות, אחד הוא קו של עשה טוב, אחד הוא קו של סור מרע, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אהבה ועירה, ראייה ושמיעה. זאת אומרת, אי אפשר לדלג על אחד מהם, צריך את שניהם. יש סדר, יש סדר של ראובן, הסדר של שמעון. אז זה עבודת השם שבא לידי ביטוי בשני הבנים הראשונים של יעקב. ובחינת לוי, בא בן השלישי לוי, מה הנקודה שמבטא לוי בעבודת השם? למה ללוי קראו לוי? מה אומרת האמא לאה אחרי שנולד לוי? אצל ראובן זה ראייה, אצל שמעון זה שמיעה. מה זה לוי? למה קראו לו לוי? על שם ילווה אישי אליי. לוי זה על שם שעכשיו הבעל שלי ילווה אליי, כי אני נתתי, ככה הרגישה, היא נתנה את המכסה שלה, נולדו לה שלושה ילדים, אז את החלק שלה היא עשתה, בעלה אין לו שום טענות כאילו עליה. יש בדרך ההלצה אומרים שמה הכוונה ילווה אישי אליי, כשיש לה אימא רק שני ילדים, אז יכולה לצאת איתם לבד. היא מחזיקה ילד אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל. אבל ברגע שנולד השלישי, היא אומרת, אין בחירה לבעלי, הוא חייב להתלוות אליי, אני לא יכולה לקחת את השלישי, אז הוא חייב לבוא איתי ביחד, ואז הוא יעזור לי לקחת את השלישי. אבל כמובן, במובן הפנימי, זה ילווה אישי אליי, במובן הרוחני, זה מה מבטא השם לוי. השם לוי מבטא שעכשיו היהודי מתאחד ומתחבר עם אישי, מי זה אישי? הקדוש ברוך הוא. לכן גם לוי, העבודה שלו, שבט לוי זה היה עבודה במקדש, הם עשו את עבודת הקודש, הם היו בבית השם, הם מבטאים את הלווה אישי אליי, את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא. מה זה בעבודת השם? מה? ילוו עליך וישרתוך, אותו לשון באמת, נכון? עכשיו, מה זה בעבודת השם שלנו, מה זה לוי? ראובן אמרנו, זה אהבת השם, שמעון זה יראת שמיים. מה זה לוי, במה זה בא לידי ביטוי? לוי זה לימוד התורה. כי בלימוד התורה, כפי שמבואר, יש את הלשון הידוע, אורייתא וקודשא בריך כול אחד, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. וכשיהודי לומד תורה, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא לגמרי. אז מה הופך את הילווה אישי אליי? מה גורם לחיבור, לדביקות בין יהודי לקדוש ברוך הוא? זה לימוד התורה. וזה קשור, אמרנו קודם, אחרי פרשה ראשונה ושנייה של קריאת שמע, בהמשך יש לנו את האמת ויציב, וזה קשור לתורה. למה? ומה שאחר קריאת שמע אומרים, אמת ויציב ונכון, קיים ונאמר וכו', הדבר הזה עלינו. הדבר הזה הוא אמת והוא יציב ונכון וקיים וכו'. מה זה הדבר הזה? איזה דבר? הדבר הזה קי על התורה. התורה היא הדבר האמיתי והדבר היציב והדבר הנכון והדבר וכו'. אז התורה שהיא עליה אומרים את כל הביטויים הללו, זה מבטא את עניינו של לוי. כי כשיהודי מתאחד עם התורה, לומד תורה, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כי על ידי התורה נעשה ילווה אישי אליי כדי לכמה. אז יש לנו את שלושת הבנים, מה עניינם בעבודת השם, והם בעצם מהווים הכנה לבן הרביעי שבא לאחר מכן, שזה יהודה, שאיתו פתחנו את המאמר, את העניין של יודוך אחריך. אז הוא מסביר את זה עכשיו יותר בהרחבה, בפרק ג'. וביור העניין. הנה ג' בחינות הנעל, ראובן, שמעון ולוי, שלושת הדרגות האלה שאיתם פתחנו, שאיתם הסברנו, ראובן, שמעון ולוי, הם ג' הקווין שעליהם העולם עומד. יש הרי, כמו שכתוב במשנה, משנה השנייה של פרקי אבות, מיד בהתחלה, על שלושה דברים העולם עומד, תורה ועבודה וגמילות חסדים. אז הוא אומר, שלושת העמודים האלה שעליהם העולם עומד, זה ראובן, שמעון ולוי. וכשאומרים העולם, זה לא רק העולם הגדול קיים על שלושת העמודים האלה, אלא גם העולם קטן, זה האדם, אתם קוראים אדם, העולם הקטן של כל אחד, על מה הוא עומד, על מה הוא מבוסס, מה מחזיק אותו, זה שלושת הדברים האלה, התורה והעבודה והגמילות חסדים. מה קשור שלושת הבנים, ראובן, שמעון ולוי, לשלושת העמודים שעליהם העולם עומד? מבחינת ראובן, ראובן אמרנו קודם, מה זה אהבה? אהבה הוא קו הגמילות חסדים. ראובן מבטא את הקו של גמילות חסדים. למה? מה הקשר בין ראובן, בין אהבה, ראייה, לגמילות חסדים? מסביר מאוד פשוט. כי כאשר יש לו אהבת השם, יש לו גם אהבת ישראל. אם ראובן מבטא אהבה לקדוש ברוך הוא, אז אם הוא אוהב באמת את הקדוש ברוך הוא, אז הוא חייב גם שיהיה לו אהבה ליהודי אחר. ככה זה, יש פתגם ביום יום, ששאלו את אדמו"ר הזקן, מה יותר גבוה, אהבת ישראל או אהבת השם? מה יותר גבוה? מה הוא ענה? אהבת השם יותר גבוה, אהבת ישראל יותר גבוה. אהבת ישראל יותר גבוה. למה? כי אם יש לך רק אהבת השם, יכול להיות שאהבת השם שלך היא מוגבלת. מה מוכיח שאהבת השם שלך היא עד הסוף? כשאתה אוהב לא רק את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב גם את מי שהקדוש ברוך הוא אוהב. אתה כל כך אוהב אותו, שכל מי שהוא אוהב גם אתה אוהב. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, אז חייב להיות שאם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא מאוד, אתה חייב גם לאהוב כל יהודי, כי הרי כל יהודי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זאת אומרת שאם ראובן מבטא אהבת השם, אז זה גמילות חסדים, חייב להיות שיהיה לו אהבת ישראל. זה המדד שיש לו אהבת השם אמיתית. ולכן, על זה הרי אחד ההסברים, למה כשבא אותו גוי להתגייר, כשהוא אמר להילל שהוא רוצה להתגייר כשהוא עומד על רגל אחת, ושהוא ילמד אותו את כל התורה כולה על רגל אחת. מה הילל אמר לו? מה זה כל התורה כולה? מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, זה כל התורה. אז יש על זה הרבה שאלות, ושאלה מפורסמת, איך, מה הקשר בין האמירה הזו לכל התורה, אבל אחד ההסברים שמסבירים בחסידות, שאומרים לנקודה הזו, כל התורה כולה, מה עניינה? להתחבר לקדוש ברוך הוא. מה המודד האמיתי שאתה באמת מחובר לקדוש ברוך הוא, ולא מעניין אותך שום דבר אחר, רק הקדוש ברוך הוא? זה, איפה זה בא? אבן הבוחן, מה שנקרא. האבן הבוחן זה אם יש לך אהבת ישראל. כי אם אתה לא יכול לאהוב יהודי אחר, סימן שאהבתך לקדוש ברוך הוא מוגבלת. זה בעצם לבטל, נכון? רבי עקיבא גם דיבר על אהבת ישראל.
זה יותר גבוה מאשר מה ששנוא עליך לא תעשה
לך. זה כבר, אתה שואל עוד שאלה, למה הלל אמר את זה בסגנון של שלילי, ולא בסגנון חיובי? זהו, לא נכנס לזה, יש עוד שאלה. הרי בעצם מחסדק בדרך מצוותיך מדבר על זה במצוות אהבת ישראל. אבל נחזור לענייננו, שהקו של גמילות חסדים זה ביטוי של ראובן. כי ראובן זה אהבת השם, ואהבת השם המודד שלה, האבן הבוחן שלה, זה אהבת ישראל, זה גמילות חסדים. שהרי אהבת השם ואהבת ישראל הם כול אחד. ולכן עבודתו היא בקו הגמילות חסדים. כי אהבה היא סיבת החסד ופנימיותה. החסד זה הביטוי של אהבה. החסד זה המימוש של הרגש של אהבה שבלב, המימוש שלה במעשה זה החסד. אז אהבה זה הפנימיות, זה הנשמה, והחסד זה הביטוי. אז אם אתה גומל חסדים, פירושו שיש לך אהבה פנימית, אז לכן ראובן קשור לקו של גמילות חסדים. וזה נקרא המשכה מלמעלה למטה. כל הקו הזה של חסד, זה נקרא מלמעלה למטה. למה מלמעלה למטה? כי כל התנועה של החסד זה לתת למי שאין לו. לתת למי שנזקק, למי שחסר. אז אתה נמצא מלמעלה, ואתה נותן למי שאין. זה תנועה של מלמעלה למטה. אז זה העמוד של גמילות חסדים, זה ראובן. עכשיו נראה מה העמוד השני, שזה שמעון. ובחינת שמעון, שמעון זה עירה. הוא קו העבודה. יש הרי, מה העמוד הבא? זה עבודה. מה זה עבודה? עבודה זה תפילה, עבודת המקדש, שזה הקורבנות, ועכשיו תפילה במקום הקורבנות. עניין התפילה קשור לעירה, למה? כי תפילה זה קו השמאל, תפילה זה מבטא את העירה, תפילה זה מבטא מלמטה למעלה, זה כמו מים ואש. מים זה החסד, ואש זה גבורה. מים זה אהבה, ואש זה עירה. מים זה דבר שיורד בטבע מלמעלה למטה, ויש לי דבר שהולך בטבע מלמטה למעלה. תפילה זה התנועה של מלמטה למעלה. כי מה זה התפילה? אדם שופך את ליבו לפני השם. תפילה זה, הוא מרגיש תחתון והוא מנסה להתחבר לעליון. לכן הקו של עירה זה הקו של עבודה, זה הקו של תפילה. ובתפילה גופה, בתוך התפילה עצמה, יש כמובן קטע ספציפי שמבטא את העניין הזה באופן ייחודי, הוא עניין פרשה שנייה דקריאת שמה, כנל, כמו שראינו קודם, שהפרשה השנייה הספציפית היא קשורה לשמעון יותר מקטעים אחרים של התפילה. שזה נקרא העלאה מלמטה למעלה. ואז נשאר לנו העמוד השלישי. העמוד השלישי זה קו התורה. אנחנו כבר יודעים מי זה קו התורה. זה לוי, אמרנו שלוי, הלווה אישי אליי, החיבור לקדוש ברוך הוא זה, זה לוי. ובחינת לוי על שם הלווה אישי אליי, הוא קו התורה. כי על ידי אורייתא, כי כשיהודי לומד תורה, מה זה פועל? שישראל וקודשא בריך הוא כל אחד. וזהו עניין הלווה אישי אליי. כי על ידי התורה נעשה חיבור עם אישי, זה הקדוש ברוך הוא. עד שישראל וקודשא בריך הוא כל אחד. וזהו מה, זה אותו דבר שהסברנו קודם, שבחינת לוי הוא עניין אמת ויציב וכולי, הדבר הזה, שקיים על התורה. אז בעצם מה שהוספנו פה בפרק ג' ששלושת הבנים האלה של יעקב, ראובן, שמעון ולוי, הם מבטאים את שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, תורה ועבודה וגמילות חסדים. הם שלושת היסודות, ועכשיו נבין למה לפני יהודה חייב להיות ידוך אחריך, אתה חייב קודם כל שיהיה לך את שלושת היסודות הראשונים בסדר של עבודת השם. מה?
התורה זה תפארת?
כן.
שזה כאילו כמו הכלי ש...
כמו...
כן. בין המים לאש.
מחבר בין שני ה...
בין המים לאש.
נכון. וזהו יהודה, אתה ידוך אחריך. עכשיו נבין את האמירה שיעקב אבינו אמר. שעם זה פתחנו את המאמר. את הייחודיות של יהודה. שידוך אחריך, שהעבודה זה בחינת אחריך. ראובן, שמעון ולוי, ומה הם בסדר התפילה, בסידור, איפה יש לנו את שלושת הבנים האלה? זה בית פרשיות וקריאת שמה, ואמת ויציב, שכמו שראינו קודם, זה אהבה ויראה ותורה, היא הקדמה והכנה לבחינת יהודה. כדי להגיע ליהודה, אתה צריך את ההקדמה של שלושת האחים האלה. מה זה יהודה? העבודה זה 18. למה עבודה של 18, למה 18 זה יהודה? כי 18 זה הודיה וביטול. 18 אתה, קודם כל אתה מודה לקדוש ברוך הוא, יש כמה וכמה קטעים בתפילה, בתפילה 18 של הנודה לך ומודים אנחנו לך, ההודיה לקדוש ברוך הוא, וגם הביטול כמו שראינו קודם, כעבדה כמי מרי, כמו שעבד עומד בביטול ליד האדון שלו. שהביטול, תפילת העמידה, הוא ביטול בתכלית. למעלה גם מהביטול לקריאת שמה. הביטול של 18 זה הכי נעלה, יותר גבוה מהביטול של קריאת שמה אפילו. איפה אני יכול לראות את ההבדל ביניהם? אז הוא אומר שיש הלכות בשולחן ערוך, מה מותר להשיג באמצע קריאת שמה. יש כל מיני הגדרות מה מותר בין הפרשיות, באמצע הפרשיות, יש כל מיני מצבים מתי מותר לעשות הפסקות מסוימות באמצע קריאת שמה, לעומת באמצע 18. אמצע 18, אין את כל ההיתרים האלה שיש באמצע קריאת שמה. כן? יש את הסיפור הידוע על אותו טענה שהשר רצה להרוג אותו, שהוא לא פנה אליו והגיב לו כשהיה באמצע 18. כי באמצע 18 אין אפילו מבני העירה את האופציה הזו כשיש בקריאת שמה. מה זה מראה? באמצע 18 לא?
לא.
יש מצב שאתה עוצר ומקשיב ולא ממשיך לומר. אבל אין מצב שאתה עוצר ואתה אומר משהו אחר. זאת אומרת שתפילת 18 מבטא את ההתבטלות של היהודי הרבה יותר עמוק מאשר קריאת שמה. כמובן גם מחילוקי הדינים בעניין הפסק וכולי, בין קריאת שמה ל-18. אז זה הייחודיות של יהודה שהוא בא אחרי שלושת הבנים הקודמים והוא רמת הביטול הכי גבוה. בעניין זה, הנקודה הזו שאנחנו אומרים כאן, הוא אומר כאן בסוגריים, מסכם, מה בעצם העניין? מה שעל ידי העבודה לבחינת ראובן, שמעון ולוי, מגיעים אחר כך לבחינת יהודה שהוא בן הרביעי, הוא על דרך הידוע, זה על דרך נקודה שמבוארת במקומות אחרים, בהרחבה יותר, בעניין ג' הכתרים. יש גם כן בפרקי אבות, שהמשנה אומרת שלושה הכתרים הם. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. מה כתב אחר כך? וכתר שם טוב עולה על גביהם. נו, אז על זה שואלים, רגע, אז כמה כתרים אם כך יש לנו?
ארבע.
אז למה אתה אומר שלושה כתרים הם? ואז אתה מספר לי שיש גם כתר רביעי, כתר שם טוב עולה על גביהם. דרך הידוע בעניין ג' הכתרים. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, שהם בג' הקווים תורה, עבודה וגמילות חסדים. וכתר שם טוב שעולה על גביהם. אז אם הוא עוד כתר, למה לא אומרים ארבע? כי הכתר שם טוב הזה זה לא כתר בפני עצמו. זה לא כתר, יש ארבע כתרים, אחד מהם זה כתר שם טוב. כתר שם טוב הוא כתר שאתה יכול לקבל אותו, אתה יכול להגיע אליו רק אחרי שיש לך את שלושת הכתרים הקודמים. כמו במובן הכי פשוט של הדבר. מה פרוש כתר שם טוב? פשט הפשוט. מה זה שם טוב? במובן הכי פשוט. יש לך שם טוב. על מה יש לך שם טוב? או שם טוב על זה שאתה יודע ללמוד תורה, או שאתה עושה גמילות חסדים, או שאתה מתפלל. זאת אומרת, השם טוב בנוי על שלושת אלה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני רוצה להתחיל משם טוב ישר. נסייך. אותו דבר גם יש בדוגמאות נוספות שמופיע במאמרים, למשל להגיע לחג השבועות. כתוב, תספרו 50 יום. הפסוק אומר לגבי ספירת העומר. תספרו 50 יום, אבל בפועל לא סופרים 50 יום. סופרים 49. אבל כתוב שתספרו 50. כי היום ה-50 זה יום כזה שהוא בא בקדושה מאוד גבוה, אבל כדי לקבל אותה, אתה חייב לעשות את העבודה של הספירה של 49 ימים שלפני כן. ואם אתה משלים את 49, אתה יכול לקבל את היום ה-50. אז בפועל אתה לא סופר 50, אבל כן קוראים לזה תספרו 50, כי ההקדמה שלך תוביל את ה-50. גם פה יש שלושה כתרים שהם מובילים לכתר הרביעי. אתה לא יכול לדלג לרביעי בלי לעבור על השלושה הקודמים. אתה יהודה הוא כמו הכתר הרביעי. אתה לא יכול להתחיל עם יהודה אם אין לך את ראובן ואת שמעון ואת לוי. ויש לך אהבת השם, יש לך יראת שמיים, יש לך לימוד תורה, אז יכול להתבטל הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול להגיד, אני מתבטל הקדוש ברוך הוא בדרך שלי. לא אהבה ולא יראה ולא תורה, יש לי את הדרך שלי. אין כזה מושג. כל המושג להתבטל הקדוש ברוך הוא זה אם אתה הולך במסלול שהוא קובע לך. שבכדי להגיע לבחינת כתר שאין טוב, הוא על ידי ג' הכתרים. זה נקרא עולה על גביהם. והנה, זה שבחינת יהודה צריך להקדמת העבודה, בבחינת ראובן, שמעון ולוי, זה מה שאמרנו שחייבים את ההקדמה של שלושת הקודמים כדי להגיע ליהודה, זה לא ששלושת הקודמים מייצרים את היהודה. זה אמרנו ממש בתחילת המאמר. יהודה אמרנו, איך התחלנו בתחילת המאמר, שכל יהודי בכללות נשמות ישראל יש את יהודה. אתה יהודי, יש לך בילדים בנשמה שלך הודעה לקדוש ברוך הוא. נשמע צריך את ראובן, שמעון ולוי, כדי לגלות את זה, כדי לעורר את זה. כל יהודי, גם אם הוא אף פעם לא למד תורה, ואין לו יראת שמיים ולא אהבת השם, הוא יהודי, יש לו נשמה. יש לו בתודעה הפנימית שלו, בתת מודע שלו, יש לו את היהודה. אבל אם יהיה אצלו ראובן, שמעון ולוי, אז היהודה, ההודעה והביטול שלו, יבוא לידי ביטול. זה מה שהוא אומר עכשיו בתחילת והנה זה שבחינת יהודה צריך להקדמת העבודה בבחינת ראובן, שמעון ולוי. היינו, למה צריך את ההקדמה הזו? בכדי שההודיה בבחינת יהודה תהיה בגילוי, אבל באלם ובפנימיות, הרי הודיה זו היא בתמידות בפנימיות הלב. באלם תמיד יהודי יש לו את ההודיה הזו לקדוש ברוך. כמובן בתורה אור, כמו שאדמו"ר הזקן מסביר במאמר שאיתו אמרנו, הזכרנו את זה מיד בתחילת המאמר שלנו, שהיוד היהודה מורה על ההווה והתמידות. זה שהמילה יהודה מתחיל ביוד, האות יוד בדקדוק הופכת מילה מעבר או הווה לנצחי. כמו ניקח את המילה עשה, עין שין אי, עשה, אז אם המילה עשה זה בלי יוד, אז עשה. הוא עשה חד פעמי, עשה. אבל אם אתה מוסיף לו יוד, אז זה יעשה. יעשה ויעשה. יעשה כל הזמן. ככה הוא יעשה. בלי הפסקה. אותו דבר, אתה לוקח את המילה הודה, בלי היוד, אז הודה. מוסיף לו את היוד, זה מראה שהוא יש ארבע אותיות, אותיות א', אותיות איתן, זה אותיות שכשאנחנו מוסיפים את זה למילה, אעשה, יעשה, נעשה, תעשה, נופך אותו להווה מתמיד. היהוד יש לו כוח להדגיש את התמידיות, במילא שקוראים לזה יהודה, זה אומר שההודיה בנשמות ישראל זה תמידי. כמו ככה יעשה איוב כל הימים. דיינו שההודיה שבכל אחד ואחד מישראל היא בתמידות. יהודי תמיד מודה לקדוש ברוך הוא. אבל אם ניקח את הביטוי שאמרה לאה כשנולד יהודה, מה היא אמרה? מה שכתוב, הפעם מודה את השם. עכשיו כתוב, הפעם מודה את השם, זה כאילו מכניס את זה לתוך מסגרת. הפעם מודה. כאילו לא אחר כך, לא לפני זה. מה זה הפעם? שלא כל העיתים שוות. אז אומר, הדבר הזה שיש פעם כן ופעם לא, הוא רק בנוגע לגילוי. אבל מצד האלם והסתר הגוף ונפש הבהמית, או בפרט מצד האלם והסתר הגלות, יש מצב, יש לו נפש בהמית, הוא נמצא בגלות, אז זה גורם שהוא לא מצליח תמיד לעורר את זה. לכן לפעמים כן, לפעמים לא. אבל גם מתי שלא, זה לא בגילוי, אבל זה לא שזה לא קיים. תמיד זה קיים. אבל נפש האלוקית שבכל אחד ואחד מישראל, שהיא מהותו האמיתי, היא תמיד באומנה איתו. יהודי תמיד אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה לא מפסיק אף פעם. גם בשעת החטא, היהודי עדיין קשור לקדוש ברוך הוא. ועודה את הוויה הוא אצלו בתמידות, ואין שייך בזה שום שינוי חס ושלום. אז למה צריך את ראובן, שמעון ולוי? והקדמת העבודה לבחינת ראובן ושמעון ולוי, ובכדי לעורר את ההודיה שבפנימיות הלב שתהיה בגילוי, כדי שזה יהיה מורגש בצורה גלויה, צריך את ההקדמה של ראובן, שמעון ולוי, שזה פועל שהוא באמת ירגיש את זה, יגלה את זה. ועד שתצא פעולתה מהכוח אל הפועל ממש, במחשבה, דיבור ומעשה. ממשיך בכתוב, אחרי שהסברנו את חלקו הראשון של דברי יעקב ליהודה, יהודה, אתה יודוך אחיך, הסברנו מה זה יהודה ולמה זה קשור לאחיך עם כל העריכות. ממשיך בה כתוב, מה כתוב אחר כך, ידך בעורף אויביך. ידך בעורף אויביך, זאת אומרת, אתה תצליח להתגבר במלחמות שלך על האויבים, תקה בהם בעורף. מה זה ברוחניות? שעל ידי גילוי ההודיה לבחינת יהודה, נעשה ידך בעורף אויביך ברוחניות, כמבואר העניין בתורה אור, וגם בגשמיות, זאת אומרת, גם ברוחניות יהיה לו הצלחה נגד פיתויי היצר ויצליח להכניע את האויב, וגם בגשמיות זה ייתן לו הצלחה שהאויבים לא יפריעו לו. דין מקרא יוצא מידי פשוטו. אם כתוב ידך בעורף אויביך, אז זה גם במובן הכי פשוט של הדברים. ולאחרי ידך בעורף אויביך, מה כתוב אחר כך בפסוק? נאמר גור אריה יהודה, לא יסור שבט מיהודה. יעקב מברך אותו שמיהודה תמיד יהיו השולטים והמלכים בעם ישראל, עד כדי שלא יסור שבט מיהודה, לא יהיה מצב שלא יהיה המנהיג משבט יהודה. ויש לומר בדרך אפשר שבזה מרומז שידך בעורף אויביך הוא עוד לפני הגאולה. ידך בעורף אויביך זה לא שרק אחרי הגאולה יהיה כזה מצב. כי לא יסור שבט מיהודה, זה הולך על הגאולה, על משיח. אז עוד לפני לא יסור שבט מיהודה, כבר יהיה ידך בעורף אויביך.
הרב,
יש
שאומר?
בפשטות. דיני גור אריה, לא יסור שבט מיהודה, קי על דוד ושלמה, שמזרם יהיה מלך המשיח, שעליו נאמר וקם שבט מישראל, שאז יהיה ועבדי דוד מלך עליהם, ודוד עבדי נעשי להם לעולם, כמו שכתוב בהפטרה דשבת העבר, שמניהם מתברכים כולו יומין. ולפני זה, בסיום זמן הגלות, יהיה ידך בעורף אויביך, שכל אויבי ישראל, שכל ישראל נקראים על שם יהודה, תיפול עליהם מימטה ופחד, על ידי גילוי ההודיה שבכללות נשמות ישראל. ועד שבא בפועל, ההודיה לא תישאר בלב בצורה פנימית, אלא זה בא בפועל, זאת אומרת, תראו על היהודי באופן מוחשי את ההתנהגות שלו על פי זה. במחשבה, דיבור ומעשה, בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. הנה על ידי זה יהיה כהמשך הכתובים מפרשת בחוקותיי, ונפלו איבכם לפניכם. כמובן, שיהודים יקיימו את תורה והמצוות במעשה, אז באמת נתגבר על כל האויבים ויהיה הכל גאולה שלמה. סיים הרבי את המאמר ויש לומר, וזהו גם קשר ליהודה, אתה ידוך אחריך, ידך בעורף אויביך, לויחי יעקב בארץ מצרים. זה קשור גם לפסוק הראשון של פרשת ויחי, ששם נאמר הפסוקים הללו. מה המשמעות של ויחי יעקב בארץ מצרים? שגם כשישראל נמצאים בגלות, שכל הגלויות, דהיינו כל המלכויות, נקראות על שם מצרים, הם מבחינת ויחי, יהודי חי בכל מקום. גם במצרים הוא חי. מה הפירוש יהודי חי? על ידי לימוד התורה, תורת חיים, וקיום מצוותיה, עליהם נאמר וחי בהם. זה הקשר שגם בזמן הגלות ידך בעורף אויביך. גם בזמן הגלות מתגלה יהודה. גם בזמן הגלות, עוד לפני ביאת משיח, הוא במצרים עדיין, אבל ויחי, הוא חי. כפירוש כבוד קדושת אדמו"ר הזקן שאמר לנכדו, כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק על הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים, אז מה אדמו"ר הזקן אמר לנכד שלו? שעל ידי שבית יהודה שלח לפניו, הרבי אדמו"ר הזקן קישר את זה עם יהודה, בגלל שיעקב שלח את יהודה הראשון למצרים, להורות לפניו גושנה, להקים בית מדרש בגושן, להתקין לו בית תלמוד, היה בחינת ויחי גם במצרים. אז הנה רואים את הקשר בין היהודה לויחי. מה פועל שיהיה ויחי גם במצרים? זה יהודה. ועל ידי זה נעשה יהודה, אתה ידוך אחריך, ידך בעורף אויביך. על ידי שיהודי חי גם במצרים, יהודי לומד תורה גם במצרים, אז זה גם מוריד את האויבים שלנו. כמאמר הזל, כמו שחזל אומרים את זה בצורה מפורשת, במדרש, כשהכל, כל יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין ידי עשיו שולטות, זה מבטל את האויבים. יתרה מזו, לא רק שהן לא מפריעות, אלא שאומות העולם עצמם מסייעים לישראל בכל העניינים הגשמיים, הגויים אפילו עוזרים לנו, שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוות מתוך הרחבה, ובאופן מוסיף והולך, מוסיף ואור, ואור זה דוחה את החושך הגלות ומביא את הגאולה על ידי משיח צדקנו, יבוא ויגלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו במהרה בימינו ממש.